יום חמישי, פרשס נוסוי. יש לנו היום רבותיי תוכנית מגוונת עם דברים מעניינים שקשורים גם לשבת קודש. פרשס נוסוי, הסיפורים הנפלאים, המדורים הקבועים. בואו נתחיל עם הסיפור היומי רבותיי ליום היורצייט, יום הזיכרון של הגאון הצדיק המקובל רבי עזרא הררי רפול זכר צדיק לברכה. הוא נפטר בשנת תרצ"ט צדיק ט', קרוב ל-80 שנה. בהלוויה שלו הספיד אותו המקובל, הגאון הצדיק, רבי שלום עדיה, זכר צדיק לברכה. בין הדברים שהוא סיפר עליו, הוא סיפר גם סיפור שמופיע בספר החיים והשלום. הוא אומר, יום אחד הוא הלך איתו בעיר העתיקה, הוא אמר לו, הוא שאל אותו אם הוא רוצה ללכת לישיבת פלבטים, זו הייתה ישיבה שהכילה קרוב ל-100 אנשים מבוגרים, שלומדים יום יום, מהבוקר עד אחרי תפילת מנחה. הלך איתו ביחד, והוא אמר לי, מספר הרב עדיה, אמר לי הרב הררי רפול, שבואו נשב סמוך לפתח הישיבה, ונתפלל שם מנחה. נו, גומרים את מנחה, אותם אנשים מבוגרים, הזקנים שלמדו שם בכולל בבוקר, התחילו לצאת, יש ממקומו ללכת הביתה. ואז הרב הררי רפול, זכר צדיק לברכה, קם בפני כל אחד ואחד, לא כמעט קלה, קם בפני כל אחד ואחד מלוא קומתו. הוא אומר את הפסוק, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. והוא אומר, אבל זה היה בעיניי לפלא, כי כשהוא קרא לי, הוא אמר לי, רוצה לבוא עם מי? היה הכוונה שלו לזכות גם אותי במצווה הזאת. קרוב ל-100 פעמים, קם והתיישב, קם והתיישב. מי סירב שראיתי בעיניי, סיים הרב עדיה את דבריו. זכותו תגן עלינו. מדור פניני הפרשה, וכי ימות מת עולב בפתע פתאום, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, והימים הראשונים יפלו. בבאר הפרשה מביא סיפור מהבית ישראל, שהוא היה מרבה להוכיח מהפסוקים האלה, שאלה אדם לא צריך להתייאש בכל מצב שהוא נמצא. אני גם אחרי שהנזיר נטמע פתאום, נו, מטבע של עולם ייכנסו בהרהורי ייאוש, יגידו לו, אתה רואה, המעשים שלך לא רוצים לפני ריבונו של עולם. הנה הוכחה ברורה שאתה נטמאת בפתע פתאום. הרי לך שמה מהשמיים תימאו אותך. ובכל זאת מה אומרת התורה, וקידש את ראשו ביום ההוא. זאת אומרת, הוא עוזב את כל החשבונות, הולך כסומה בערובה, חי הקדוש ברוך הוא. והוא זועק, מהיום אני מתחיל בנזירות חדשה, והימים הראשונים ייפלו. היה אמר בית ישראל, מכאן כל אחד צריך ללמוד לנפילות שלו. פתע פתאום שכל אחד לא להתייאש, אלא להתחיל מחדש. היה מייסי עם בית ישראל על בחור אחד שהיה צריך מהישיבה, שהיה צריך לנסוע לחוץ לארץ. הוא פחד שאם הוא הולך לישון הוא יפסיד את הטיסה. אז הוא נשאר ער כל הלילה, לפנות בוקר, הלך להתפעל בכותל המערבי, שאז היה ריק. ריק ממתפעלים, הוא מרגיש איזה תפיחה על השכם. הוא מסתובב, הוא מופתע לראות את הרבי, את הביס ישראל. הביס ישראל שאל אותו, תגיד לי בחור, מה השבח הגדול ביותר שאפשר לשבח את הריבונו של עולם? ומיד הוא ענה, כשבורך הוא לא צוחק, הרלחני. כך הוא סיים את הדברים שלו, ולא פירש ונעלם עיני הבחור. טוב. אותו בחור, המחשבות שלו התחילו להתרוצץ, למה הוא כיוון? כשהוא חזר לישיבה, אז הוא ראה שכבר יש אור בחדר של הראש השיבה, שהיה בזמנו הבעל הפני מנחם. אז הוא דפק על הדלת, והוא שטח בפניו את התמיעה. מה הרבי רוצה? ממה וממי יש לה ריבון שלו לצחוק? שהרבי אמר שאף על פי כן הוא לא צוחק. ענה לו הראש השיבה, הפני מנחם, הנה, אם בתור תפקיד, אני כראש ישיבה, אני אגש לבחור, ואני אעיר לו על איזה הנהגה פלונית שהיא לא טובה, והוא יגיד לי, נכון? צדקו דברי הראש ישיבה, ומהיום והלאה אני אחדול מהמנהג הזה. אבל עובר יום והוא ממשיך שוב פעם באותה הנהגה. אם הוא יגיד מהיום והלאה אני אפסיק, זה עדיין יהיה אפשר למחול, אבל אם זה יקרה עוד פעם ועוד פעם, אז יצחקו מהתשובה שלו. ואני אגיד לו, זה בכלל לא תשובה, זה כבר הפך לצחוק. אבל הקדוש ברוך הוא, גם אם נבוא ונאמר לו 100 פעמים ויותר, ש... שמהיום והלאה אני אפסיק עם זה, הרבן שלום לא יצחק מאיתנו, אלא יקבל אותנו באבו וחיבו, כאילו אנחנו מבטיחים את זה בפעם הראשונה. עד כאן בעניין הזה. קניין חוכמה מציל הסישורים, בהקדמה של ספר משמר לוי על סבוכים, אז הוא מביא שם, כתוב במסיל הסישורים, ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, אז יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. הרש"ח סיפר פעם לתלמידים שלו על הטוב לב המופלג של רב חיים מויזר גרודז'ינסקי, מורון ראש, רבן של כל בני הגולה. שאל אותו אחד התלמידים, האם רב חיים מויזר נולד ככה? עם כאלה מידות טובות. אז ענה לה הרש"ח, ודאי וודאי שנולד עם מידות טובות, זה ברור. אבל אם הוא לא היה עובד על המידות כסדר, יום יום לעמוד על המשמר, הכל היה משתחק ומשתכח, לא נשאר שום דבר. הוא אמר שלא היה יום אצל רב חיים מויזר, שהוא לא למד ספרי מוסר. הוא יש לבוא ושארי תשובה, סבישור, מוח הצדיק. וכבר כתב הרמב״ם בפרק ד' מהשמונה פרוקים, שאפילו השלם בנפשו צריך יום יום להתבונן ביראת השם. באמת אנחנו מוצאים גם בין הקבלות של רב חיים מויזר משנת עשרי צדיק ג' רב צדיק ד', שהוא כותב לעיין בכל יום לכל הפחות שעה קלה בספרי מוסר. כמו שארי תשובה לרבי יונה, סישורים וספרים שדומים להם, ולחשוב בכל יום חשבון הנפש. עד כאן בעניין הזה. יש לנו פה עוד איזה משהו נפלא על פרשת שבוע. ואיש אסקודו שוב לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אנחנו בצחיים עם ור את הפסוק הזה, הוא באופן נפלא. כל הכסף והזהב שאדם אמר עליהם, לא יישאר אצלו כלום. מה יישאר אצלו? הרכוש האמיתי, מה זה לא יהיו? כתוב בפסוק, ואיש אסקודו שוב. אותו המון שנתן לצדקה, לדברים שבקדושה, זה מה שיישאר אצלו. יש סיפור נפלא ביחי, שמובא ביחי רובן, על הרב דסלר. בתקופה שהוא התגורר בלונדון, הוא הגיע פעם לבקר בארץ ישראל. ובמהלך הביקור הוא כתב מכתב לתלמידים, על התלמידים שבלונדון. הוא מספר להם על מה שקורה איתו בארץ ישראל. בין הדברים הוא מספר שרוב רובם של הירושלמרס חיו בעניות גדולה. אבל יש יהודי אחד שבאופן יחסי היה נחשב לעשיר, ויש לו הנהגה טובה שהוא רוצה לספר להם עליו. אותו יהודי, כל פעם שהוא מחתן את אחד מהילדים, הוא הולך לבית היתומים דיסקין, ושואל מי עם עשרת היתומים המסכנים ביותר, ולכל אחד הוא קונה חליפה חדשה. היה אומר, אותו עשיר, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לחתן את הבן שלי, אז אני אלביש עשר מהבנים שלו כמו חתנים. שם מחתן בת, היה נכנס לבית היתומות בלומנטל, קונה לעשר יתומות עניות, שימו לו את שמונת חודשת. אז הרב וסלר כותב להם, תבוננו, ראו, אילו הרגשות עדינות, אצילות יש ליהודי ירושלים. ביום שמחתם, הם לא דואגים רק לעצמם, לבנים ולבנות שלהם. אלא הם דואגים לשמח גם את בניו ובנותיו של השם, ורק מתוך כאלו רגשות הם נכנסים לתוך השמחה האישית שלהם. הרב דסלר הוסיף וכתב שסקרן אותו לראות את סוג החליפות שקנה אותו עשיר ליתומים. אז הוא אומר, ביררתי וראיתי שמדובר בחליפות טובות, איכותיות, ודאי לא שמעתם, אבל גם לא הטובות והמהודרות ביותר. אמר הרב דסלר, כתב להם, ניגשתי לאותו עשיר ואמרתי לו, אשריך, אשריך שגם ביום השמחה שלך, אתה לא מרוכז רק בעצמך, חושב גם על אחרים, מסכנים, לשמח אותם. אבל אפשר הודס לבה אמר לו, בתור סוחר, שבוודאי בזה אתה גדול ממני, אני רוצה להעיר באלף ולהעיר בעין, הערה מסחרית. נראה לי שיש לך איזה טעות במסחר. אותו עשיר התפלא, אז הסברתי לו, אומר הודס לבה, את הכוונה שלו. שאלתי אותו, כמה שעות ביום אתה לובש את החליפה שלך? שעה, שעתיים? כמה שנים אתה הולך עם אותו חליפה? שנה או שנתיים. אבל את החליפה שאתה קונה ליתום, אתה תלבש במשך מיליארדי שנים. חליפה לנצח. אז אני אשאל אותך שאלה מסחרית. אמר לו הרב דסלר וסיים. איזו חליפה צריכה להיות באיכות גדולה יותר? החליפה שלך שאתה הולך עכשיו? או החליפה של אותו ילד יתום? מבטם של גדולי ישראל על כל מעשה ומעשה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, שו"ת היומי. שו"ת, שאלה הלכתית עם תשובה, בשולחנה של הרב גאון רבי מרדכי הלוי שוורצבורג, מאיר רואה, בנאות שמחה מודיעין עילית, שאלה מאוד יפה. בחור מתכנן לנסוע לחוץ לארץ לכמה ימים, והחבר שלו מבקש שיקנה לו משהו בדיוטי פרי. יוסי אמר לו בשמחה רבה, הוא אומר גם יהיה לו תועלת שאוכל להשתמש בכסף המזומן לעצמו, והוא בחזור יקנה בדיוטי פרי באשראי, זה נהנה וזה נהנה. יש פה שאלה אם זה ריבית, מה הפתרון? אז התשובה שבאמת יש לזה ריבית, בגלל שעבור ההלוואה שמקבל הנוסע מהחבר שלו, הוא עושה לו איזה סוג של שירות, שהוא קנה לו אותו מבוקשו בזול. לכן אותו מבקש צריך לתת לנוסע שכר טרחה לקנייה, שהוא עושה עבורו בדיוק עשרי. ואז זה מותר, כי הוא לא עושה את זה מחמת הלוואה. דף האם היא בהלוך הרבו ישראל, מהו אוהל קבע ומהו אוהל ארעי? והאם ההוצאה של אדם בבגדים ברשות הרבים אסורה מהתורה? על כך ועל עוד דברים נפלאים תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של רבי הר זילברשטיין שליטא בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי בהלוכה. אנחנו לומדים היום את סימן שין י"א, סעיפים ו' וז'. אולי גם קצת קודם. איך צריך לנהוג במחלוקת בין הפוסקים לתורת הקבלה? אז במשנה מסכת שבת כתוב שאסור להעצים את עיניו של מת בשבת בגלל מוקצה. וכל הראשונים מביאים את המשנה הזאת להלכה, וככה גם נפסק ברמב"ם, טור, שחונוך. למרות זאת, במקומות מסוימים נהגו כן להעצים את העיניים של המת בשבת, ולמה? כי בזוהר הקדוש כתוב שאם העיניים של המת פתוחות יש סכנה וצריך להעצים אותם. ממילא גם אפילו שאסור לנהוג ככה, אבל אין למחות ביד מי שנוהג כך. ובכל הלכה אחרת, שיש מחלוקת בין הגמרא והפוסקים לבין הזוהר תורת הקבלה, אז בדבר שאין בו כולו וחומרה צריך לנהוג כדברי הגמרא והפוסקים, וכשיש בו את יודע מחלוקת כולו וחומרה, צריך להחמיר. בואו נמשיך הלאה בענייני הדף היומי בהלוכה. כתולדה של מלאכת זבויינה אסור להעמיד בשבת אוהל קבע, זאת אומרת אוהל שעשוי ומיועד להתקיים לאורך זמן. חז"ל אסרו גם להעמיד אוהל ארעי בשבת, גם אם הוא לא מיועד להתקיים לאורך זמן, סתם לפרוס איזה עיריית בד, להגן עליה מהשמש או מהגשם. אוהל כזה שעשוי להגן או להשתמש בחלל שמתחתיו אסור לעשות אותו, גם כשאין בו מחיצות. אבל מותר להחזיק ביד בגד או טלית מעל גופו כדי להגן על עצמו מהחמה ומהגשמים. גם זה אורך אחר, כיוון שאוהל שמוחזק בידי אדם, אין לו דין של אוהל. מי שמוציא אדם, מוציא אדם מרשות הלכת לרשות הרבים, הוא לא עבר לסרטוריה של מלאכס היצרה, בגלל שהחי לא יצא את עצמו, זאת אומרת שאדם חי מסייע כביכול לסחוב את עצמו, והוא מקל מהכבוד שלו בשעה שהוא מת, בשעה שהוא נושאים אותו. כן, אדם שמת, אז הוא כבד יותר מן הסתם. ולכן ההוצאה שלו, היא לא נחשבת כפעולה רגילה של הוצאה, שבה אין החפץ הניסה, מסייע למציאתו. אבל רבו ישי, מזה רבונן זה אסור. וגם אם האדם הזה שהוציא אותו לבוש בגדים, אין איסור של דאורייסה על ההוצאה בהוצאה של הבגדים, כיוון שהבגדים תפלים לגוף האדם, והם בטלים אליו. וגם בגדים שלא הכרחיים לו, הם גם נחשבים תפלים לגופו. עד כאן בעניין דף היומי שנלמד היום. בואו נזכר רבותיי מה שלמדנו אתמול. אמירה לגוי לעשות מנחה בשבת אסורה מדרבנן. חז"ל התירו אותה לצורך מצווה ולצורך גדול. רשות הרבים, שהרוחב שלה 16 אמה, הוא אסור מדאורייתא להוציא אליה וממנה בשבת, ולטטל בהר הממון. ונחלקו הראשונים עם רשות הרבים שלא עוברים ב-60 ריבוא אנשים בכל יום, נחשבת לרשות הרבים מדאורייתא, ולהלוכה, ואם כן למחות ביד המקילים, יש להחמיר. מי שעושה מלאכה בשבת בכוונה, אבל הוא לא עושה אותה לצורך המטרה הקבועה של אותה מנחה, אז זה מלאכו שלי נצליחו לגופו, ולדעת רוב הראשונים היא אסורה מלאכה כזו רק מדרבנו. בואו נפליג 100 ימים אחור ונזכר ונחזור על מה שלמדנו. לפני אותם 100 ימים. למי מותר לצאת עם הליכון לרשות הרבים בשבת? זה הנושא. אדם זקן, חולה או תשוש, שצריך הליכון, או מקל, דנו הפועסקים בשביל לסייע להליכה שלו. דנו הפועסקים לעניין טלטול המקל והליכון ברשות הרבים בשבת, וחלקו בזה בשני אופנים. אם בלי המקל הוא לא יכול ללכת בכלל, וגם בבית הוא משתמש באותו מקל כדי ללכת ממקום למקום, אז מותר לו לצאת עם המקל הזה לרשות הרבים, כי המקל נחשב לגביו כנעל. אבל אם הוא יכול ללכת בלי המקל, כך הוא גם נוהג בבית, רק כשהוא יוצא החוצה ונשען על המקל, אז יהיה אסור לו לצאת איתו לרשות הרבים. ויש אומרים שגם אם יש בדרכו עליות וירדות שהוא לא יכול ללכת בהן בכלל בלי המקל, אסור לו לצאת איתו. דף האם איתנו בבלי, מי הוא אוהבו של הקדוש ברוך הוא? והאם נתינת הקומץ בשתיקה עלולה להיות פיגול? ומתי אין הפמלה של הקדוש ברוך הוא מתקיים? על כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זרוחים ודף מהם. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חובץ חיים יומי. חובץ חיים, מי לא חובץ בחיים? בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא בספר חובץ חיים. אז בלימוד שנלמד היום, בסעיף ג' מהפתיחה כותב החובץ חיים, שמי שמספר לו שנורא, עובר גם על מה שכתוב בתורה, שומר בנהגי הצורה, שלי שמור מהויד ולעשות. כמו שמבר בחזל, שמלבד עצם האיסור שנאמר כאן, שמי שיש בו נגע, אז הוא ישמר לא לקצץ אותו, אז זה מה שהסיפה התורה וכתבה לשמור מאוד, אומר החובץ חיים, הכוונה שלא לשכוח מלהיזהר מלשנורא, כדי שלא תבוא הצרת על ידי הסיפור הזה. ומבר בחזל, שהדרך לשמור מאוד, זה על ידי אמירת הפסוק, זוכו ארץ אשר עושו שם אלוהיכו למרים. ולכאורה, אנחנו רואים את הפסוק הזה מדי יום, ועדיין אנחנו לא מרגישים שזה פועל עלינו לשמר מחד לשנורא. אומר החובץ חיים לספרו זכור למרים, שיש כמה סיבות. והוא גם אומר את הדרך להתגבר עליהם. אז בביור ומוסופים כאן, שמר סלושון, בפתיחה הלווין, מביאים את התמצית של הדברים שם. חמש סיבות רבותיי. סיבה ראשונה, כיוון שאדם לא מכיר בחטא הזה ובחומרה שלו. ולכן הוא צריך להכיר בחומרת החלק, ללמוד את הפתיחה לספר חובץ חיים, שער הזכרה וצריך לשמע את הלשון, ואז הוא יכיר את גודל החטא. סיבה שנייה רבותיי, שאומרים את הפסוק הזה, אבל לא מתבוננים במרירות העונש שקיבלה מרים בגלל החטא, אבל אם מתבונן, בזה, ודאי תועיל היצחה של הקדוש ברוך הוא למנע מהחטא הזה. סיבה שלישית, שגם אם הוא מכיר בחומר החטא, הוא מתייאש, הוא אומר, מה תועיל הזכרה הזאת של מרים, שהרי רבים זכרו ולא עלתה בידם. ואין לומר כן, אלא יתבונן אמר חובץ חיים, יתבונן בדבר ויראה שאחר כמה שבועות שיתרגל, תועיל מאוד זכירה זו להינצל משהו. סיבה רביעית רבותיי, שאם האדם לא שומר את עצמו מהדברים שמביאים דרכת לשנורא, לא יעזור להצעה של זכירת מעשה מרים, והצעה לזה לדעת ולהשכיל מהם הדברים שמביאים לכם. ובשביל זה צריך ללמוד את שמירת הלושן בשער התבונה. נכתבו הדברים שיש להיזהר מהם כדי שלא לבוא לידי החטא הזה. סיבה חמישית, שאחרי שאדם ירבה בחטא הזה, כבר מסיד אותו היצר להתייאש, שאין לו תקווה ולא תהיה לו שום סגולה, והוא נופל עוד ועוד. והצעה לזה, להתחזק מאוד, לעשות תשובה על העבר. הסיבה החמישית, אומר חובץ חיים, שאחרי שאדם ירבה בחטא הזה, אז היצר כבר מסיד אותו, להתייאש, אין לו תקווה, ולא יהיה לו שום סגולה, ואז הוא נופל עוד ועוד. והצעה לזה מסיים החובץ חיים ואומר, להתחזק מאוד, לעשות תשובה על העבר, ולהתחזק על העתיד. אם לא כן, מסיים החובץ חיים ואומר, היצר אפיל את האדם ויסיד אותו עד שאול. עד כאן המדור הנפלא, חובץ בחיים. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חובץ חיים בספרו תורת הבית, מאמר אלבונה של תורה. אומר חובץ חיים בלשונה התורה, להשיב לב בנינו למקור קדושת הנפש, איך זה יכול להיות? רק על ידי לימוד גמרא קדושה בעמל, ביגיעה. כמו שידריכו אבותינו, וכך היה תקווה שהבנים יישארו נאמנים להשם. זה יגיע רק לידי התגיעה בתורה שבעל פה. והוא אומר חובץ חיים, מי שלא לומד גמרא, בעולם הזה, כמה הוא התמרמר שמגיע לעולם הגמול, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, שיראה את גדולת ערך למדע התורה, אלה שלמדו בעלי משניות, שחזרו בחיים שלהם הרבה משניות, יותר מהם בעלי גמרא, שהגיעו ללמוד בכל עמדיו גמרא, והשלימו ש"ס כמה פעמים בחיים, ויותר מהם חכמים שיגעו ועמלו כל ימיהם בתורה, שבסתה ושבעל פה, מגיעת נפש ובשר, כפי הגיעתם על התורה מרוב דוחק, ככה ינערו הפנים שלהם ויגדל הכבוד לעתיד לבוא. כל אחד לפי ערכו. ואותו אחד שלא עסק במשנה וגמרא, אין לו חלק בכל אחד מאלו. הוא היה רחוק מהתורה, בלעת חייו בעבד, רק לבקש כסף וכבוד מדומה כל היום. ובאין תורה, אין קיום התורה כמובן. כי יישאר ריק מכר מצוות עסק, קריאת שמע, תפילות, ועוד ועוד. וגם כמה עבירות חמורות יעבור חס וחלילה שעתיד לירש גיהנום. ומסיים החובץ חיים אומר, וכמה התמרמרו אז על אשר דרשו להם רק כושר עולם הזה הקלה. ואילו עושר הגדול הנצחי, ימנו מעצמם, האם נוכל לשאר גודל צערה וגודל מרורותם? עד כאן דבריו של מורון החפץ חיים בספרו תורת הבית. ולקראת סיום מדור פרשת שבוע, פרשס נוסוי. פרשס נוסוי הרבותיי, זה הפרשה הכי ארוכה, יש בה 176 פסוקים. גם בתהיל עם פרק קוף יוטט הוא הכי ארוך, ויש בו 176 פסוקים. המסכת הכי ארוכה בו בבסרה, 176 דפים. באמת נוסוי, זה קוף עין וב, זה ראשי תיבות קורבן אוי לויירד. אז אומרים שזה בעצם בא ללמד על התורה, שאפשר לעלות ולרדת, להרבות חילים בתורה, ומי שלא, מי שלא לומד תורה חז וחלילה. אבל נוסוי זה גם השתבת של מה שאמרנו, נוסוי, נון זה נוסוי, שין זה שוטפין. מסכת בו בבסרה מתחילה עם פרק השוטפין. ואלף, זה פרק קופית אל בתהילים, אשר יתימים מדרך. ומפורסם בשם הגרו, ככה אומרים, שהמסכת הכי ארוכה בשס מבחינת המילים, זה ברוכס. אבל בקובץ אור תורה, הובא שיש מקור מוסמך, שהיו אנשים שספרו את המילים, אין בכבר היום בעידן המחשבים, בפרויקט השוט, אז בקלות מאוד רואים את זה. אתם מביאים פה קו אנוקי, שסדר בעלון הנפלא קו אנוקי של הרב הגאון רב צבי ויינברג שליטה, אז מביאים שהסדר של המסכת לפי כמות המילים זה שבס אחרי ארוך, אחרי זה סנדרים, חולין, בו מבסרים, בו מציע, בו מזו, חולי וחולי, ברוכס רק אחרי זה. נו, אז תורה ארוכה מני ים, נשאים יעזור שנזכה. שלא לך הם לא יכולים להיגמרים, אבל יהיה את הבן חרון לבטל ממנו. ונשים רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית, בספר מאיר עיני ישראל, של הרב נשרי על החובץ חיים, אז מסופר שהחפץ חיים ראה פעם איזה רוכלת ענייה שמכרה שתייה. אז הוא קנה ממנה כוס שתייה. אחרי זה אמר לביסר זלמן, שידוע שמפשטן עושים חבל. אבל אין אדם שיעשה שטות גדולה ויעשה ממשי יקר חבל. עכשיו נראה, נתבונן, אומר לו, החפץ חיים ראה לביסר זלמן. כוס שתייה הזאת זה ממשי יקר, מצווה גדולה עד מאוד של צדקה. וכשאדם קונה והמחשבה שלו רק הכוס שהוא ישתה, אז הוא לקח משי יקר ועשה מזה חבל שיקלקל את כל המצווה שלו. להשתדל אם כן רבותיי, לחפש בכל מעשה שאנחנו עושים, איזה מצווה יכול להיות במעשה הזה, כמה מצוות. וככה נהפוך מעשים פשוטים לצרות יקרי ערך. עד כאן דברינו להיום רבותיי, נאחל לכם שבת שלום, שנזכה להתעלות בשבת ואחריה ולפניה, יהיה הרבה הצלחה לכולם וכל טוב.